seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn...
Radio Soul COIL, a radio of Israel.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידה משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל. חג שמח.
אולי תתני
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים, אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם את כל המידע שחיילים ובני משפחות שלהם זקוקים לו. ואני עורך הדין הולי שוורץ, והיום אנחנו עם עורך שמלווה את צהל ומערכת הביטחון שנים ארוכות, גם מתוך המערכת וגם מחוץ עלה, טל לברם, פרשן וכתב צבאי במערי וב-103 FM. צהריים טובים, טל.
צהריים טובים, הולי, מה שלומך?
מצוין. אני שמחה שהגעת לכאן.
טוב, הבטחות מקיימים.
הבטחות מקיימים, בהחלט. אז נפתח ונאמר שטל היה כתב צבאי בגלי צהל, והיה דובר של פיקוד הדרום, והיום, כמו שאמרנו, הוא מסקר את המערכת הצבאית מבחוץ. והנושא הראשון והבוער ביותר על הפרק היום הוא כמובן הטיפול בקורונה. והשאלה הראשונה שככה עולה זה בעצם מה הקשר של צה"ל לטיפול בקורונה, כשהקורונה הוא אירוע בקנה מידה לאומי, וכמובן שברור למה משרד הבריאות בתמונה, ולמה משרד האוצר בתמונה, משרד הכלכלה. אבל בוא תסביר לי מנקודת המבט שלך אולי, או מאיך שאתה רואה את זה, איך קרה שמשרד הביטחון וצה"ל נכנסו לתמונה.
תראו, אמר לי אחד מהקצינים הבכירים בצבא, באיזושהי שיחה שהייתה לי איתו, שלמשל בגרמניה לא היו מעזים לחשוב על מעורבות של הצבא, כאשר יש את משרד הבריאות שם. אז אנחנו מכירים את זה שבישראל המערכות שמסביב הן לא תמיד בעלות העוצמה של הצבא, וצהל, ולא רק צהל באירוע הזה, כמו גם המוסד, שזה די יוצא דופן.
נכון.
נרתמו לתוך העניין הזה, ונדמה לי שאנחנו כבר עמוק בתוך המשבר הזה, ועכשיו כבר במנגנוני היציאה שלו, אז נדמה לי שאפשר לי מסתכל עליו רגע בראייה של, כי טיפלתי, גם אני ככתב צבאי עסקתי יותר בהקשר של החירום, פחות בענייני הקורונה, שם אני לא מבין גדול. ברור. אבל כן, אתה מסתכל מבחוץ לראות איך מנגנוני החירום של מדינת ישראל התנהלו באירוע הזה, ולצד החלטות מאוד טובות שהיו בהתחלה, שהתקבלו ומנעו אולי הפצה המונית, היו גם לא מעט בעיות בכל מה שקשור למערכות מסביב, מערכת החירום ומערכת הבריאות עצמה. זאת אומרת, הפער בתוך מערכת הבריאות בין היכולות המדהימות של צוותי הרפואה, בתי חולים מדהימים שיש לנו, יכולות וכדומה, לבין סיסטם, לבין מערכת. כלומר, משרד שיודע לנהל, לנתב, לארגן, כאן יש פער מאוד מאוד גדול, ולתוך הדבר הזה צהל נקשר ונרתם בכמה דברים. אחד הוא בכלל בהיבטים של חדרי שליטה, חדרי מצב, למשל, היכולת לנטר, היכולת לעשות מפות חום, לדעת כאן הולכת להיות התפרצות, שם אין. זאת אומרת, מערכת הביטחון שהגיעה לעזור למערכת הבריאות, בהרבה מאוד מהמקומות, במה שקשור לסיסטם, לשיטה, מצא מערכות מידע של ימי הביניים בערך, ודברים שצריכים טיפול כאן ועכשיו. אז זה בטיפול, אם אני אעשה לזה איזשהו הקשר, זה כאילו להפוך את מה שאנחנו יודעים לעשות במודיעין הצבאי, להפוך אותו לסוג של מודיעין כנגד קורונה, כלומר זיהוי, זה אחד. הדבר השני זה רכש, דברים מהסוג הזה שנעשו גם בעזרת המוסד, והדבר השלישי זה קשור להיבטים אחרים, ולאו דווקא נושאים של מודיעין או פיקוד העורף, זה לוגיסטיקה, בסיוע בערים, חיילים וכדומה, בסוף כוח האדם שנמצא יושב אצל צהל, וצהל מצא את עצמו עמוק בתוך הקורונה, אבל נדמה לי שאל מול הקולות, והיו רבים כאלה שקשרו ואמרו שאולי מערכת הביטחון צריכה להוביל את המשבר, צה"ל פחות היה באירוע הזה כמי שרוצה לנהל אותו. סיוע כן, לנהל פחות, ויחד עם זאת ראינו מעורבות מאוד מאוד גדולה של הצבא בתוך האירוע הזה.
אני שומעת את מה שאתה אומר ואני תוהה, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה מלחמות ומבצעים ומשברים שעוברים על המדינה שלנו, אין גורם אחד שיודע לנהל משבר לאומי, ובסופו של דבר זה תמיד נופל על צהל, בין אם הוא דוחף לזה ובין אם הוא נדחף לזה, כי הוא המבוגר האחראי או בעל היכולות.
תראו, אני מסתכל כעיתונאי, ככתב צבאי, אני לא מתעסק רק בצהל, לתת לא רק ציונים. גם למערכת הביטחון היו פה כאן בעניין הזה בעיות ודברים שצריך וכדאי להסתכל עליהם. שאלת שאלה מאוד מאוד נכונה. אחרי ועדת וינוגרד מלחמת לבנון השנייה, חלק מהלקחים עסקו בנושא הזה של מערכות החירום הרכות יותר. זאת אומרת, לא אלה שלמעשה מטפלות, אם יש פעילות צבאית, מלחמה, הדברים הם מאוד ברורים.
נכון.
אם אנחנו צריכים טיפול בעורף, דברים כבר הופכים להיות יותר מורכבים. אחריות של מי זה? משרד רווחה, זה העורף, זה תיאום מול משרדים ממשלתיים. מי עושה את הדבר הזה? וכאן, קודם כל, יש פער מאוד גדול ברשות החירום הלאומית, שיושבת במשרד
כן.
הביטחון.
זאת הייתה השאלה הבאה שלי, מה עם רחל?
היא לא ממש בעלת יכולות. חלק מזה גם מאבקים שהיו בתוך המערכת הביטחונית, בין פיקוד העורף על סמכויות לבין רחל עצמה. ובסופו של דבר, רחל, שאף פעם לא היה גוף שכבר היה לו את היכולות המתאימות, מוצא את עצמו באירוע הזה כמעט, אני מעז להגיד את זה, כמעט ולא רלוונטי. אז זה גוף אחד. גוף שני קשור באמת למרכז לניהול משברים לאומי, גם הוא חלק מלקחי ועדת וינוגרד.
שלא שמענו עליו.
כי הוא גם לא משמעותי. הוא גוף שלכאורה, הרי המלל שמנהל את האירוע הזה, ביכולות הטבעיות שלו לא מיועד לזה. זאת אומרת, עצם העובדה שראש המלל בתחילת הדרך עוצב על ידי ראש הממשלה להוביל את האירוע, הוא אירוע מוזר, יוצא דופן. אני אמרתי את זה מתחילת האירוע, שמעולם לא ראיתי משבר במדינת ישראל, שבו החירום מתנהג בצורה כל כך מוזרה. מה כן? המלל אמורה להיות לו זרוע אופרטיבית של הנייר, היא קיימת והיא פועלת גם עכשיו, וזה המרכז לניהול משברים לאומי. אבל כמו שאנחנו רואים, גם באירוע הזה, אותו מרכז, אותו חמל, שאמור לתאם, לתכלל, לנהל את הדיונים בין משרד האוצר, משרד הבריאות, להביא משהו שיודע לייצר תמונת מצב אחת, לא ממש קיים באופן מעשי, ולכן אנחנו רואים, המשבר הזה מטופל בהרבה מאוד איים של גופים, פה משרד הביטחון, פה המרכז בשיבה, ומה ש...
כשמי שמתכלל אותם זה ראש הממשלה, בצורה די...
ריכוזית, מאוד מאוד ריכוזית, ואז הרבה מאוד דברים...
נופלים.
נופלים בין הכיסאות, וראש ממשלה עוסק בדברים שפחות, שאפשר, היו יכולים להגיע לשולחנו רק כהחלטות סופיות, ולכן לצד זה, ופה הסכנה, כי התוצאות אמרתי, התקבלו פה החלטות מאוד טובות בהתחלה, וגם אנחנו עם כזה, שיודע לאלתר, ומהר מאוד להביא את המערכות הנשמה, ולפתח לבד, ומוסד, ו-8200, ורכש, ולהביא משם ציוד, ולהביא מכאן, ופיתוחים, וצוותים רפואיים טובים, ולכן בסוף אתה רואה פתרון סביר בהחלט שניתן פה תוצאות, חלקן גם אובייקטיביות, כן? כן. לא הכל רק בגלל תפקוד, תוצאות טובות, והפחד שלי והחשש שמה שצריך להיות מופק כלקחים לאירועים אחרים שיכולים לקרות, גם במסגרת הקורונה, לא יופקו במסגרת איזושהי, לא צריך ועדת חקירה, איזושהי...
הפקת לקחים.
יותר מהפקת לקחים, איזושהי ועדה שתבדוק לעומק, תפיק את הלקחים, כמו שאת אומרת, ותביא בסופו של דבר לשולחן איזשהו מרכז אחד, אחוד, שינהל אותנו, יכול להיות בשנה וחצי הקרובות. אנחנו לא רוצים שצהל והגופים הביטחוניים, גם דרך אגב בגלל היבטים של דמוקרטיה וכדומה, אבל גם בהיבט תפקודי, אנחנו רוצים שצהל יהיה עסוק בפיקוד הצפון, שמוסד יתעסק עם מה שמוסד מתעסק.
כן.
ואנחנו רוצים שגוף אזרחי במדינת ישראל ידע לתכלל, אבל הוא יצטרך סיוע ועזרה מהצבא. זה בסדר גמור. אבל אנחנו לא רוצים את מערכת הביטחון מנהלת אירוע אזרחי, כלכלי, חברתי. אני התקשיתי להבין אנשים מתוך המערכת שניסו לדחוף שהצבא או מערכת הביטחון תוביל את הטיפול במשבר הזה.
אני בדיוק מתחברת לזה, ורציתי לשאול אותך מה חשבו בתוך צהל, שנעזרו בו יותר מדי, שנעזרו בו פחות מדי. אז ברור שתמיד יש כל מיני קולות כאלה לכאן ולכאן. השאלה היא מה היה הזרם המרכזי, ככל שאתה מכיר.
תראי, בתחילת הדרך הצבא פחות היה בתוך האירוע. אני לא יכול להגיד לך שהצבא דחף את עצמו, אבל מהרגע שכבר היה ברור שהאירוע כבר מתפשט, אני חושב שצהל הפך ורצה להיות שחקן ש... הוא משמעותי במרחב האזרחי.
גם צהל כשלעצמו, לא רק שר הביטחון?
כן, אבל שוב, את יודעת, אנחנו התמקדנו בסוף גם כתקשורת, אנחנו מסתכלים על הקצה של האירוע, בכמה חבילות ואיך מגיעים לאותם מבוגרים. זה דבר חשוב, אבל הוא מאוד מאוד נקודתי. ואמרתי שאחת הבעיות של צהל, וזה שמעתי לא מעט, זה למצוא את הדרך שהאירוע הזה מתנהל. מול מי אתה עובד? מה מנגנון הפיקוד והשליטה של האירוע הזה? איך אתה פועל מולו? פעם זה גוף כזה, פעם זה גוף אחר, זה דבר שהקשה גם על צהל. והדבר השני, אנחנו מכירים את זה, מרגע שאתה כבר לוקח את האחריות, אתה כבר שם את האנשים שלך, נגיד בבתי האבות שנמצאים שם בשער, מי מחליף אותם עכשיו? האם אנחנו באמת מתכוונים שחיילים יישארו שם בשנה הקרובה ולא יחזרו למשימות בצבא?
עכשיו, אני קראתי בדיוק איזושהי כתבה שראש אגת אומר שלדעתו כבר כדאי שצהל אולי יחזור לעסוק בענייניו, מה שנקרא.
לגמרי. אנחנו, שוב, צהל הוא ארגון מספיק גדול מצד אחד, שאנשים באמן התעסקו בפתרונות לקורונה וניתוח וסיירת מטכ"ל ומה לא, ופיקוד העורף יתעסק בסיוע כזה או אחר, ועוד מערכים בצבא, אבל הצבא יותר מרומז עכשיו שהוא רוצה לחזור לעיקר עיסוקו. זה לא אומר שהוא יכול לא לתת את הנתח שלו, הוא יצטרך לתת את הנתח שלו, אבל השאיפה שלו שיהיה לו רק אופרטור אחד שמתעסק עם זה, וזה רק פיקוד העורף.
זאת אומרת שלערכתך עוד אנחנו... המעורבות של צהל עוד תמשיך בבתי קורונה.
בוודאי, אבל הוא רוצה להעביר כמה שיותר אחריות. נניח אם חדר המצב הזה, חדר המודיעין הזה שיושב בתל השומר, הוא היום מאופיין בהרבה מאוד אנשי מודיעין של צהל שיושבים בו, ומנתחים מגמות ועושים מפות חום, ואז כל הרעיון בנוי על כך שעכשיו שאנחנו נכנסים לחיים בנוכחות הקורונה, ברגע שנזהה נניח התפשטות כאן, איפה שאנחנו יושבים בראש העין, לא עלינו,
Okay.
היכולת לנטר את זה, היכולת להביא את זה לידי ביצוע, ומהר להפעיל גם כוחות של צהל, כוחות משטרה, מה שצריך, סיוע אם צהל צריך לתת, אבל לסגור את האירוע הזה כמה שיותר מהר, לשם צהל רוצה להגיע, אבל בהפעלת החמ"ל הוא אומר, עכשיו יש לנו זמן להתארגן. אין סיבה שגורמים אזרחיים לא ידעו לעשות את זה, אין סיבה שאנשי כוח אדם ייכנסו להפעלה או משרדים ממשלתיים, משרד הרווחה וכדומה, יפעיל איזשהו פרויקט לאיוש אנשים בבתי אבות. יש לא מעט אנשים שמחפשים עכשיו וצריכים עבודה.
כן.
ולא צריכים את הצבא עמוק בתוך איפה שלא צריך את הצבא.
בוא נצמצם, אתה אומר. יש לצהל מספיק תפקידים.
יש לצהל מספיק תפקידים, ואני אומר, המשבר הזה גם מייצר בתוך הרצון להתמודד איתו טוב, גם הרבה מאוד דברים שאתה מתחיל לשאול, איפה אתה רוצה צבא ומעורבות,
ברור?
ומעקבים וניתורים. הממשק הזה שבין אזרחים לצבא,
כן,
הוא
תמיד
ממשק שצריך מאוד 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 להיזהר ממנו.
ברור.
וזה קל, זה קל. זאת מערכת שקל להפעיל אותה.
נכון.
היא יודעת לפעול מהר, זה כוח אדם זול, זה בלי הרבה בעיות, יש משמעת, וזה עובד.
כן.
אבל יש לזה גם מחירים.
ואם דיברנו על תפקידים נוספים שיש לצהל, אולי תגיד מילה על איך עובר משבר הקורונה על עזה. כי נראה היה שהתקופה האחרונה היה איזשהו שקט יחסי באזור הזה, והשאלה אם הם היו עסוקים גם בקורונה, או שזה פשוט היה נדמה לנו, כי תשומת הלב הייתה ממוקדת פנימה.
קודם כל יש שקט, אני תמיד קורא לזה שקט יחסי, אבל כן. הפעם הוא יחסי במיוחד.
כן.
אנחנו סדר גודל של חודש שלא נורית רקטה מרצועת עזה, וגם דברים אחרים פחות קורים. מדי פעם יש בלונים, אבל זה בשוליים אל מול תופעות שראינו.
כי?
כי החמאס מבין את מצבו ומעדיף להתעסק כרגע באמת בטיפול באוכלוסייה שלו. זאת העדיפות הראשונה שלו. ויש פה איזשהו, בוא נגיד, צירוף של אינטרסים שגם בישראל מבינים את העניין הזה. וגם, דרך אגב, גם בצבא עובד צוות של סגן הרמטכ"ל בעניין הזה, איך לחזק את ההיבט ההומניטרי לרצועת עזה דווקא עכשיו. כלומר, בתוך הברדק הזה, שנקרא ביחסים שבין ישראל לרשות הטרור של חמאס בעזה, יש גם הגיונות. ואת ההגיונות מנסים עכשיו לחזק, דרך אגב, גם בנושאים שקשורים למה שאנחנו שומעים על ניסיונות לחדש או להניע מהלך של מסע ומתן לשחרור שבועים ונעדרים,
זה שלא
בא כבר כמה שנים.
זה באמת שיח שהיה באיזשהו שלב, ולא יודעת, לפחות ממה שאני עקבתי, הוא קצת התפוגג.
הוא קצת אולי התפוגג תקשורתית, ואני חושב שעדיין הפערים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, מי שעכשיו מנסה לייצר כל כמה יומיים, שלושה, ואני עוסק בזה לא מעט, וגם אנחנו מייצרים כותרות, אבל חשוב לי לשים לצד הכותרות שאנחנו רואים אני אגיד זוזות שלא ראינו כמוהם חמש שנים, כי גם יש יותר נכונות בצד הישראלי. זה לא רק מה שקשור לעזה, תחת אותו רעיון של להגיע דווקא עכשיו בימי הקורונה לאיזושהי הסדרה כזו או אחרת. יחד עם זאת, אני תמיד אומר, הפערים הם עדיין מאוד מאוד גדולים. ולכן אנחנו עדיין רחוקים, ועדיין זה הדבר הכי משמעותי בהקשר הזה שקרה כאן בחמש השנים. חלק מהדברים אני כמובן מנוע ולא יכול לפרט.
בוא.
זה שוב, זה לא אומר שמחר בבוקר יש כאן איזשהו הסכם, זה גם לא דומה לעסקת שליט ועם כל ההיבטים שלה וכדומה, אבל בהחלט קורים כאן דברים מתחת לפני הקרקע. כרגע אנחנו מכירים את זה. מי שבעצם הכדור בידיים שלו בעיקר זה סינואר ברצועת עזה, והוא בוחר כרגע, ואני אומר את זה כרגע, בדרך של לרסן את הלחצים הביטחוניים שהוא יודע להפעיל על ישראל.
א', זה מראה שבאמת יש לו את הכוח להחזיק שם את הכל כשהוא רוצה.
זה מראה שכל פעם שמספרים לנו על אותם סוררים,
כן,
שירו והחמאס רוצה, אז כדאי שאנחנו כמאזינים, כצופים, ניקח את זה ברבון מוגבל, כי יכול להיות שלא תמיד עושים את כל מה שחמאס רוצה, אבל באופן כללי הם יודעים להשתלט על השטח, הם יודעים להשתלט גם על הג'יהאד האיסלאמי, הם מבינים את הסיטואציה שהם מקבלים לא מעט דברים כרגע, גם למרות המצב הכלכלי, הם מקבלים מהקטרים, הם מבינים את הפוטנציאל ההרסני של הקורונה, ואת יודעת מה? אני מסתכל לומר שהם מבינים עוד דבר. הם מבינים שבמקרה שעזה תיכנס לתוך משבר של קורונה, שעד עכשיו לא קורה. כי סך הכל, פה לטובתם, הסגר שלהם,
כן.
סגר על רצועת עזה, משחק לטובתם. אין כמעט יציאה לחול, אין שמיים אוויריים, אין יציאה לים, גבולות. וסך הכל ההתפשטות שם היא מאוד מאוד לא משמעותית.
היא מזרעית.
אבל הם יודעים שאם יקרה משהו, בסופו של דבר בעזה, בשכונה המוזרה שלנו כאן במזרח התיכון, בסוף ישראל היא הכתובת הראשונה שלהם. ובישראל, לעומת זאת, מבינים שזה לא עניין של אהבה. אבל בסוף, מה שקורה כאן בישראל, יהודה ושומרון, זאת יחידה גיאוגרפית אחת שמשפיעה גם על היבטי בריאות, וגם רצועת עזה בהקשרים כאלה ואחרים, גם מבחינה בריאותית, אבל גם אינטרסים ביטחוניים של ישראל. וזה מוביל כרגע לאיזשהו מצב מוזר, אולי לא מוזר, זה חלק מהמציאות כאן, שיש אחדות אינטרסים בין ישראל לחמאס, ישראל מבינה את הצורך וחורה בזה אינטרס ביטחוני שלה, שמגפת הקורונה לא תתפרץ ברצועת עזה. בשנייה, וזאת העזרה, זה יכול להתהפך.
כי מה?
כי סינואר, כמו שאמרת, הוא שחקן.
כן.
הוא שחקן, הוא מבין את הצד הישראלי, ושהוא יראה שהוא לא מקבל את מה שהוא רואה, או שכל נושא השבועים והנהדרים יתפוצץ לחלוטין, אז יכול להיות שהוא יבחר לאט לאט להפעיל את הלחץ, ואנחנו מכירים איך החיים חוזרים לעצמם.
כן, אין ספק שברגע שזה...
הבלונים, ואחרי הבלונים זה הרקטות, ואז הפרות הסדר על הגדר, ופתאום מתפשטת שם מגיפה, ותראי לך תרחיש שפתאום רצים חולי קורונה לישראל, איך ישראל נוהגת, סיטואציות מורכבות. האינטרס הישראלי להשאיר את עזה שקטה, בייחוד שאנחנו רואים שבצפון יש לא מעט דברים גם בימי הקורונה, מבחינת אתגרים ביטחוניים.
כן. כרגע יש, אפרופו זהות האינטרסים הזאת, יש עזרה ממשית לעזה בהקשר הזה של הקורונה?
בוודאי. קודם כל יש דברים שלא מסופרים. ויש דברים שאצלנו עוררו גם ויכוח. אני פרסמתי אצלנו בעיתון למשל את זה שהמעבדה הצבאית עשתה בדיקות לקורונה.
כן.
זה לא תואם כמו שצריך, כמו שצהל היה צריך לתאם את זה, okay. היה קצת ברדק. שר הביטחון לא הותקן בעניין הזה, ושזה הותקן, הוא הוחלט לבטל את זה.
Okay.
אבל מעבר לדבר הזה בוודאי, אנחנו גם, לא רק בעזה, גם ביהודה ושומרון. אנחנו שומעים גם אמירות רשמיות, שאתה מראיין קצין של צהל, למשל את ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, איציק תורג'מן, בראיון חג האחרון, הם מדברים על זה באופן פומבי. כן, צהל בפירוש עוזר בצורה, אני לא אגיד שהיא מאוד מאוד משמעותית, אבל בוודאי ישראל עם רשות הפלסטינית זה עוד יותר חזק ומשמעותי, ולא רק בהיבט הצבאי, צוותים רפואיים באים לכאן, לשם. תראי, קוראים פה דברים שלא קרו מעולם.
יש לזה הד תקשורתי שם בתוך עזה? זאת אומרת, הם יודעים שעוזרים להם? הם מודעים לזה או שזה רק מה שהם מטפטפים להם?
זה לא דמוקרטיה ממש. אז חלק מהדברים נדונים. אני שומע תגובות, נגיד, על פרסום כזה של שנעשות בדיקות במעבדה, אז אני שומע תגובות מאנשים שמבינים ערבית ויודעים, וגורמים שונים שאומרים לי, שמע, זה התפרסם שם וזה גם עורר ביקורת, או לא עורר ביקורת. אבל זה לא יוצר כרגע איזושהי מהפכה ואהבה.
לא, לא מהפכה, אבל אנחנו לא מדברים על מהפכות, אנחנו מדברים על טפטוף.
קוראים פה לא מעט דברים שבימים רגילים אמרנו שהם כמעט בלתי אפשריים. ישנו פה עשרות אלפי פועלים פלסטינים מדי יום.
כן.
כי לא רצינו שיחזרו ליהודה ושומרון ויכנסו חזרה. באים פה צוותים פלסטינים לעשות בתל השומר סדנאות והרצאות משותפות וכדומה. זאת אומרת, שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית בהיבטי הקורונה הוא טוב מאוד. מצד שני, מאוד מאוד לא אהבו, ובצדק בישראל, הסתה מצד ראש הממשלה, שמצד אחד ישראל נותנת לו, ולא מעט, שוב, גם מתוך אינטרסים שלנו.
ברור.
ומצד שני, הוא טוען שחיילי צהל פועלים כדי להדביק. באופן מכוון.
כן.
אז החיים תמיד מחזירים אותנו לקרקע המציאות. לצערי, אני מניח שרצועת עזה כרגע היא שקטה. אני לא בטוח שאני יודע לחתום שזה המצב בחודשים הקרובים.
אוקיי.
יותר סביר להניח שמתישהו, זה עוד פעם יחזור לריטואל, לשגרה.
מה שאנחנו מכירים.
וכן, שאני איתם. לגמרי עם תושבי הדרום, בהבנה של הקשיים של לחיות לצד שגרה מהסוג הזה.
ברור. אנחנו נעשה איזושהי אתנחתה ונשמע את שיר תקווה, בתקווה שיש לנו תקווה, ואז נמשיך.
אז חוזרים לשגרה, זה כבר תקווה, לא?
לגמרי.
אתה נוגע ביום הזה זה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוכך היא מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אל תפחד עכשיו, אם לא היום אולי עוד שנה. תקווה בלב בוערת, יש פרידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר? אני שיודע בעצם זה שלא נשברת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה עוד שנה. עולם מוזר לא שלך, תקווה בלב בוערת, יש פתידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר? אין איש יודע.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
אז אנחנו ממשיכים עם טל אברהם, ודיברנו על צהל בראי הקורונה, וצריך להגיד ביושר שהקורונה לא פסחה גם על צהל. זאת אומרת, היו שלושה קצינים בכירים שנכנסו לבידוד, בכירים מאוד, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד העורף, ראש אגף מבצעים.
פעמיים.
כן,
היו שם. היה סיאן הבידודים, חליבה.
היה. השאלה היא, קודם כל, איך זה השפיע על צהל מבחינת התפקוד? זה השפיע, זה לא השפיע?
אני חושב שבסופו של דבר, כמו מדינת ישראל, כאילו אנחנו היינו כולנו סביב הקורונה, מדברים על היבטי תחלואה עכשיו, לא על היבטים של אנרגיה וכמה זמן להשקיע וכדומה. אז אני אומר, קודם כל, בהיבטי תחלואה, באמת, באמת זה לא השפיע על צה"ל.
לא, אני מדברת בסופו של דבר, הראש.
האם זה היה יכול, תראו, הנחת המוצא בצה"ל הייתה שזה יכול להשפיע גם על הרמה המבצעית. לכן, קחי דוגמה קיצונית. מפקד חיל האוויר, נורקין, נכנס ביום הראשון של הקורונה, פה בניתוח שלו, 3 שבועות הוא לא יצא מהקריה ולא הגיע הביתה. הוא לא יצא מבניין חיל האוויר, זה אמיתי, זה סיפור אמיתי. Okay. הוא רק מהלשכה שלו ולבור, במעלית שיש מהלשכה שלו, פחות או יותר.
אוקיי. Okay.
לא יודע אם... לא משנה, איך הוא מגיע ואיפה הוא מגיע, אבל... לא אבל משנה. אבל שורה התחתונה היא שהיו צעדים יוצאי דופן גם בהיבט הזה, נגיד בחיל האוויר לא היה מילואים בשלב הראשון, עשו שרבולים סטרילים, אז אני לא יכול להגיד שזה לא השפיע על החיים בצבא, זה היו חיים אחרים. כמו בשוק האזרחי, אנשים, הקריה הייתה ריקה, כי אנשים נשארו בבית, משמרות וכדומה, אבל מבחינה, בסופו של דבר, מבחינה מבצעית, נדמה לי שאם אתה לא מגייס מילואים, לחיל האוויר שהם חלק מהסדיר, אתה עושה עוד משימות, יכול להיות שאתה מוריד קצת את הרגל מהגז, נגיד מפעילות שמיוחסת לנו ביום-יום בצפון. אבל קשה לי להגיד שזה השפיע, זה היה יכול להשפיע, ולכן גם נעשו, בטח שלא ידעו לאן הנגיף הזה הולך.
לא, אבל נגיד, אלוף פיקוד העורף, בסדר? שדיברנו נרחבות על המעורבות של פיקוד העורף, הוא נמצא בבידוד. בפועל לא היה איזשהו קושי, אלא אם כן תגיד לי אחרת, שלא לפקד, להעביר הוראות, לקבל, לתפעל את האירוע הזה, נכון?
לא, אני חושב שכולנו למדנו את השיעור הזה. תראו, אין בסוף תחליף למגע, למפגשים, לרדת לשטח, לעשות את ה... אבל אפשר למצוא דרכים ואלטרנטיבות. דרך אגב, יש במצבים, אפילו אם מישהו חולה, אז יש לו סגן. זה לא היה המצב הזה. תראו, צהל, מצד אחד... היו לא מעט אירועים שככה התפרסמו בתקשורת, כי צהל היה שונה מאיתנו. גם צהל עשה במעלה הדרך גם טעויות. יש אירועים שלא היו צריכים לקרות. בעיר הבדים, כן. חגיגת פה מימונה, שם מימונה, שם התקהלות, שם חיילים שלא מקפידים. אבל בסופו של דבר צריך להגיד, ציפינו ובצדק מהצבא משהו אחר. אנחנו בסוף השארנו אלפי חיילים בעיר הבדים, אתה לא תקבל את אותה סטריליות שאולי מקבלת בביתה.
ברור.
לכן זה לא לגמרי אותו דבר.
אפרופו המדיניות, אז באמת הייתה מדיניות של קפסולות. זאת אומרת, עובדים בסוג של משמרות, והייתה החלטה של לוחמים ובסיסי הכשרות, הם בסוג של עוצר יציאות, כדי שלא ידבקו וכולי. מצד שני, אנחנו יודעים שהם שרתי קבע, גם הם היו בסוג של הלוך ושוב, זאת אומרת, חלקם יצאו, חלקם נכנסו, והיו חיילים שנדרשו, כמו שדיברנו, לפעולות שיטור. זאת אומרת, זה לא היה הרמטי.
הרמטי, בוודאי.
והייתה הרבה מאוד ביקורת על, על המדיניות הזאת של, של צהל. איך אתה רואה את ההחלטה הזאת?
אני חושב ש... קודם כל, בעניין הזה נראית לי החלטה סבירה. אנחנו... אני אתן למה אני מתכוון. קודם כל, בואו נחלק את זה לשני מערכים שונים. בעורף, ההחלטה של צהל מההתחלה, גם משיקולים של הצבא, זה להוריד את כמות האנשים, וגם מתוך הבנה שאנשי, מי שנמצא בעורף, ונניח את מכירה את זה משירותך, לא כלוחמת, מן נכון. הסתם, אם היית נקלעת לתוך הסיטואציה הזאת בצבא, כמו בן אדם רגיל שעובד בשוק האזרחי, יש לך מחויבויות גם לבית.
נכון.
כלומר, אז זה העורף. לגבי הקרבי, באמת רצו לבודד כמה שיותר. בתוך זה, אנשי קבע, נגדים קצינים, היו מוחרגים. כן יצאו הבית. עכשיו, מצד אחד אפשר לקפוץ, להגיד דוגמה אישית, ואיך פתרנו ואיך מנענו. מצד שני, חברים, אנשים עם משפחות, אנשים עם ילדים, מה אנחנו מצפים? שקצין עם 3 ילדים לא יגיע הבית החודש? היכולת לפקח על קצינים ונגדים היא יכולת יותר טובה, בטח בשלבים הראשונים. אתה אומר לו, אתה נוסע ברכב שלך, מגיע עד לבית, נשאר רק בבית, רואה את המשפחה, חוזר או לא חוזר. אם כי היו גם חריגות, היו מקרים שבהם, דרך אגב, טופלו ביד די קשה, אנשי קבע שיצאו וכן הלכו והתפזרו לכל מיני מקומות, ואז מן הסתם גם קיבלו בהתאם. הצבא לא היה מושלם בנושאים הללו, היו לא מעט בעיות, אבל
תראה, גם השרים שלנו לא היו מושלמים
נכון,
בהיבט הזה.
אבל אני אומר, סך הכל, אני מסתכל על ניהול השגרה, בתקופת הקורונה בתוך הצבא, עם בעיות לוגיסטיות לפשוטות, איך אתה עכשיו עושה אוכל, אתה רגיל להכיל 500 איש במטבח אחד. עכשיו אתה צריך
עכשיו
למצוא,
כולם נשארים לך.
למצוא פתרונות של איך אני מכניס במשמרת, 4 משמרות, ואוכל בחוץ ואוכל לא בחוץ, בגוף כל כך גדול, זה יוצר לא מעט בעיות. היו הרבה בעיות שהגיעו אלינו, ככל שהזמן עבר והיו יותר חיילים.
מה זאת אומרת בעיות שהגיעו אלינו?
לעיתונאים. פה יש בעיה של אוכל, כאן יש... סך הכל אני אומר בעניין הזה, ואני אחד שלא חושש לבקר את הצבא, למרות שגדלתי והייתי מפקד וכדומה, אני חושב שכדאי ש... לא כל תמונה של ארבעה חיילים יחד, שאנחנו נמצאים בבידוד ולא יכולים לצאת לפארק, אם זו שערוריה, איפה שיש מקרים, כן?
הם בהחלט צריך לטפל בהם. והם באמת טופלו בצורה לא רחמנית.
בסופו של דבר, אחרי שלב ההנחות, היה גם שלב של הדחות מלחימה. אני חשבתי, דרך אגב, שזה דוגמה לא נכונה, שזה קצת ללכת רחוק מדי.
מה, להדיח לוחם?
להדיח לוחם, סך הכל לא, נכון, הייתה פה בעיית משמעת, נכון, הם לא הקפידו, נכון, הם התגודדו אחרי שהיו הנחיות ברורות ופקודות. אפשר להגיד מי שלא ממלא פקודה, אבל אנחנו קצת יותר גמישים מהעניין הזה. לא היו חיילים שליליים. כן. זה לא היו חיילים שלא רצו להיות לוחמים. אני חושב שבסופו של דבר, החנינה שניתנה להם, מדבר על אותם חיילים מהתקשוב, כן. בעיר הבד, אם ניתנה להם בסופו של דבר חנינה, אני חושב שזו החלטה נכונה. הייתי רוצה לראות שגם משטרת ישראל, ולא מהדוחות של אנשים באזרחות, שעשו טעויות ולא לגמרי הבינו, כן. ולפעמים גם איזושהי בעיית משמעת, אם אפשר להגיד את זה ככה. אפשר גם להסתכל אחורה ולחשוב איזה דוחות בימים האלה אפשר לוותר לאזרחים שלנו. לא יקרה כלום.
יכול להיות שזה קריאה למשטרת ישראל. אולי זרקנו
רעיון. כן? כן, כן. נתנו דוח לפני שבועיים שהיינו בשיא האירועים, על זה שבן אדם הלך שנייה לפארק ולא הבין, או כן הבין, או לא היה ממושמע, או כן היה ממושמע. נדמה לי שחודש אחרי, בייחוד שאנשים נמצאים במצוקות כלכליות עכשיו, אפשר לעשות איזשהו גוף של עירור, שייתן לאנשים הזדמנות לוותר להם על דוחות שניתנו. זה לא תורה מסיני הדוחות האלה.
יכול להיות, יכול להיות שזה רעיון לא רע למשטרת ישראל, והם
בטח יותר לא... למשטרת ישראל, גם יש משרד מעליו.
כן, גם נכון. אפרופו בעיות תקציביות שדיברנו על הפרט, בוא נעלה רגע רמה אחת.
נעלה רמה? תרש?
בוא נדבר קצת על התרש. כן, אז הייתה תוכנית רב שנתית.
בתחילת קורונה הייתה לי איזה שיחה עם... לא משנה, שיחה.
שיחה.
ודיברנו על נושא התרש, זאת היה השלבים הראשונים. ואני אמרתי, תשמע, התרש? הלך, אין תרש, לא יהיה תרש רב שנתית תנופה כמו שהצבא תכנן. זה היה בתחילת הדרך. אני אמר, לא, לא שום דבר, יש סיכוי, יש אין. אמרתי לו, תשמע, התרש כבר מת, רק שלא הזמינו אותך להלוויה, כי אסור להתכנס.
אסור להתקהל.
אז זה איזשהו סיפור ככה ש...
אבל למה אתה חושב שהוא באמת מת?
תראו, בסוף זה עניין של כסף, סדרי עדיפויות, זה היה התרה שבמהותו היה מאוד מאוד מהפכני, היה עתיר בטכנולוגיות. חלק מהדברים יקרו, חלק מהדברים תהליכים טבעיים, חלק מהדברים זה התייעלות פנימית, חלק מהדברים כבר קרו. אבל התוכנית במתכונתה המלאה של הוספה של עוד 4 מיליון, בסופו של דבר, משמעות של הבק, אם אנחנו הולכים בסוף לשורה לכסף. התחתונה לכסף, זה עוד 4 מיליארד בשנה, אז נדמה לי שזה לא רק שזה לא יהיה, אם אני מנתח נכון את תמונת המצב כרגע, הצבא יצטרך אפילו להפחית מהתקציב הנוכחי שלו, כמו משרדים נוספים. אני, שוב, אנחנו עוד לא מבינים, אנחנו כאילו מרגישים אחרי הקורונה.
לא, ברור שאנחנו לא
אחרי. אז קודם כל, אנחנו לא אחרי הקורונה, כי יכולים להיות גלים נוספים. מצד שני, אני חושב שהאירוע הזה מוכיח לנו, שהוא יכול להיות ועשוי להיות, וסביר מאוד שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי, בהיבטים החברתיים, כלכליים שלו, מהתוצאות הרפואיות שלו, כאן לפחות בישראל. ואני מסתכל לומר שאפילו במדינות שחטפו את הקורונה בריאותית יותר קשה, גם ההשלכות הכלכליות החברתיות על העולם שאנחנו מכירים אותו, הן אפילו יותר גדולות מההשלכות הבריאותיות. וכאן באמת יש שאלה, האם לפעמים העולם הגדול, זה לא רק ישראל, ניהל את סיכוניו, עם גמישות מספקת, האם הוא לא סגר יותר מדי?
זה אל מול הלא נודע. אל מול הלא נודע, נקטו...
זה אל מול הלא נודע, אבל את מקבלי ההחלטות, ושוב, זו שאלה שהיא כללית, כי היא נגעה להרבה מאוד מדינות בעולם. השאלה היא בסוף, זה ניהול סיכונים, זה לא בלתי נודע. מדרג מקבלי ההחלטות שלנו, אנחנו מצפים שינהלו את הסיכונים, יקבלו את ההחלטות גם אל מול הלא נודע, כאשר הם יודעים מה הכלים שיש להם ביד.
כן,
אני חושב שאם
לא יודע...
הכלים ביד, בתחושה, בעוצמות ובחוזק של משרד הבריאות, שהיום אנחנו מבינים כמה חשוב לתת לו ולתמוך אותו ולהבין מה ההבדל בין מה שאנחנו חושבים שכל פעם זאת הבעיה של מערכת הבריאות, שאין מספיק מיטות במסדרון, לאותו סיפור עצוב על הקשישה שנמצאת שם, לבין זה שאנחנו מבינים אחרי המשבר הזה שהחיבורים בתוך מערכת הבריאות, שאין מערכת באמת שיודעת לחבר בין קופות החולים, תל השומר, הבתי חולים המצוינים, שירותי הבריאות הטובים, ולהפוך את זה לסיסטם שיודע לעבוד יחד. ואני חושב שאם היה יותר ביטחון שיש יכולות כאלה, אז אפשר היה גם לקחת יותר סיכונים. אז האמירה על הלא נודע היא אמירה יחסית, כי מקבלי החלטות היא... תמיד אל מול הלא נודע צריכים
כן,
לקבל את
ההחלטות זה... הללו. זה נכון אל מול מערכת הבריאות שלנו, אבל אי אפשר להגיד את אותו דבר לגמרי. על מערכת הבריאות בכל מקום בעולם.
לגמרי, אבל אני אומר, אני בסוף כעיתונאי מתעסק עם משהו שלי.
ברור.
ואמרנו את זה קודם, בישראל התקבלו החלטות, ראש הממשלה קיבל החלטות טובות בעיניי בהתחלה, ועם זאת עולות פה שאלות שאני מסתכל להן בניתוח קר שלי, אובייקטיבי, של איך עבדה פה מערכת החירום, איך היא ניהלה את המשבר, האם היה, ודיברנו על זה בהתחלה, ואני חושב שכאן חובתנו לשאול את השאלות ולא להסתפק בשאלות, אבל אצלנו היה יותר טוב במקומות אחרים.
כן.
לא, אנחנו צריכים להסתכל אחרת, אנחנו גם מדינה שרגילה להיות בחירום הרבה יותר ממדינות אחרות.
נכון. אני רוצה לחזור איתך לסוגיית התרש, אמרת שלא יהיה תרש.
לא, לא יהיה תרש היא אמירה כמובן
כן, לא
קיצונית,
לא אבל יהיה לא תרש כזה, את... ואולי אפילו נצטרך לקצץ. ואני רוצה לשאול אותך, אל מול משרתי הקבע, שגם אתה פעם היית אחד מהם וגם אני. יכול להיות של מול המצב במשק, לצה"ל זו דווקא הזדמנות, שהם יוכלו אולי להשאיר משרתים יותר טובים, יותר איכותיים, מצד שני יצטרכו לקצץ, אתה רואה איזשהו אופציה כזאת?
שאלה מצוינת, אני באמת זווית, תראו, הצבא להערכתי בבית אנשי הקבע כבר מיצה מבחינתו, ואני גם לא רואה תביעה של האוצר, שתביעות אחרות של האוצר מצהל, בהיבטי התייעלות ותרש ופנסיות וכדומה, אבל בהיבטי הכוח אדם, אני לא רואה איזושהי דרישה. יש בהיבט אחר שיח מאוד משמעותי על מודל השירות הצבאי, האם מקצרים עוד שירות, האם לא מקצרים, זה שיח אחר שאנחנו גם בו, יכול להיות שצהל יצטרך להציג איזשהו מודל מהפכני, שגם ישרת אותו, אנחנו גם לפתחו של זה עמדנו. כרגע בנושא כוח אדם, אני לא רואה איזושהי דרישה מהאוצר, צהל הוריד, התכנס לסדר גודל של 40 אלף משרתי קבע. את צודקת שבדברים שאי אפשר למדוד, לפחות תחושה של חלק גדול מהמיטאי שעוסקים במקצוע, השנים האחרונות, מתחת לפני הקרקע, מתנהל משבר בקרב אנשי הקבע, בעיקר בדרגי הביניים.
הצעירים.
עכשיו, אפשר לקרוא לזה משבר, ומנקודת מבט של בחור צעיר יכול להגיד, אוקיי, הייתי 5-6 שנים בצבא, במילא אני יכול להזיז את הפנסיה שלי למקום אחר עכשיו, כבר לא, שיטה אני... אחרת, ואני עובר. האם משבר באופן מסורתי? התשובה היא כן. באופן מסורתי שיש משבר במשק, אז אתה יותר קל לצבא להשאיר אנשים, ובדיוק להפך. שהמצב, יש סגסוג במשק, נכון. בטח במקצועות הייטק וכדומה, הצבא מתקשה הרבה יותר, ובטכנולוגיה הצבא היא מאוד מאוד התקשה, בטכנולוגיה, במחשוב, באמן, צהל מאוד מאוד התקשה בשנים האחרונות, ואם יהיה משבר כלכלי, זה הזדמנות. היום בראייה רחבה יותר, כאילו של מישהו שכבר לא מתוך המערכת, אני אומר, אני לא בטוח שזה, הייתי רוצה את זה נשאר מאוזן. זה אומר משהו, אם יש משבר בחוץ, וצהל יכול להשאיר את האנשים שהוא רוצה, אז יש גם לזה מחירים. זאת אומרת, התמונה היא קצת תמונה יותר מורכבת.
זה תמיד עניין של איזונים. אנחנו נעשה עוד הפסקה, נשמע את מקיץ אל חלום, ואז התחיל
להתכנס. לאט בחרת השירים היום?
כן, כי ביקשתי שמישהו אחר יבחר, הוא לא בחר.
מי זה הבחור הזה?
לא יודעת, מישהו חסר אחריות כזה.
אחריות על שירים? אוקיי. אני אתמודד עם זה.
כמו מקיץ אל חלום, מתחמק מן האור, מגשש בין קטליי. החזון, ארפילי כחלה, כשל חולה מאוחזר, המחוותי שונב. אל תבכה, אני בוכה בשבילך, אל תפנה. רגליי בחולי עד אפול בגופי שבו למגלות הנהר האחור שוב בימיה רחוקה כמו עוד מוות בזוי הנסתר בסמטה תבוא על תפי אם אותי תבקר אל תבקר אני בוכה בשבילך אל תפנה אני אצעד בשבילך אף לא רגליי וחולי עד אפול בגופי שבו למגלו
יפים והכל, אבל קצת...
אתה מרוצה מהשירים?
כן, אבל קצת השארת אותנו ככה בנימה עצובה, קצת, לא?
אנחנו מדברים על קורונה.
נו.
אז זה משהו משמח?
לא? אפשר גם לראות, יש דברים טובים.
יש, הנה, דיברנו על דברים טובים. אולי הצבא יזכה מזה למשרתים איכותיים. בוא נדבר על דברים טובים. בוא נדבר קצת על העבר שלך. אז אמרנו שהיית... בדוברות, והיית בגלי צהל, אבל לפני זה, היית גם לוחם. תספר לנו קצת.
הייתי לוחם, בנחל, מפקד, קצין, מפה, סמגד, זאת אומרת, עשיתי תפקידי...
שטח.
עד שבעצם התגלגלתי ללימודים. מה זה התגלגלתי? כחלק מהמסלול, אופק וכאלה, התגלגלתי ללימודים. באמת לא תכננתי שינוי בקריירה, הדברים לפעמים קורים. ותוך כדי הלימודים שהיו, התנדבתי בגלי צהל, ואחרי זה הגעתי להיות דובר פיקוד הרום, כי זה מצא חן בעיני אלופים באותה תקופה, שדווקא הדוברים היו גם לוחמים. וזה הייתה מין, אני חושב שהראשון שהיה כזה, היה יוני שנפלד אצל משה קפלינסקי בפיקוד המרכז. הייתה באמת שנים שהאלופים רצו ש... בלשכה שלהם, לצד הראש לשכה, יהיה גם דובר שהוא לא מגיע מהמטה של דובר צהל, אלא מגיע מהשטח. ואם יש לו קצת ניסיון תקשורתי, אז באמת היו מעדיפים את זה. אז הספיק להם ההתנדבות הקצרה שלי בגלי צהל במשך שנתיים במסגרת הלימודים שלי.
ומה ראית מלשכת האלוף? שלא ראית מהשטח?
וואו, תראי, אני בדיוק, אני מתעסק עם איזושהי כתבה שהיא מדברת על 20 שנה ל... 20 שנה ליציאה מלבנון, ומי שאני מראיין שם, מדבר על דווקא על אמירם לוין, כאלוף פיקוד הצפון, שבתקופות הקשות, שם, אני חושב שהוא היה מ-94 ועד 97-8, אם אני לא טועה, תקופות מאוד טעונות וקשות, הוא טבע את המשפט, מה שרואים, או לפחות גם בתקופתו, יש אותנו ויש את תל אביב.
אוקיי.
אז אותנו בתל אביב תמיד היה מאוד חזק, זאת אומרת, גם בפיקוד הדרום, אתה לומד לחיות בין המתחים, שזה דבר שלא הכרת, כקצין צעיר, שנמצא במסגרות לחימה,
דווקא כלוחם אתה מאוד בשטח.
לא, לא, מתחים שבין הדרג המתכלי לפיקודי, אתה כדובר נוגע ברגישויות הללו, לפעמים דברים יוצאים ככה, לפעמים יוצאים אחרת, לפעמים
מתכלי
מרגיש שיש עליו ביקורת, לפעמים הפוך. אז את שואלת דבר אחד, שאתה לומד על ההבדל שאתה כבר יושב בצומת כזאת, אתה אמנם קצין מאוד צעיר, לא הוא שונה בגיל, הקצינים סביבך, מטה פיקודי, זה מאלופי משנה וכדומה, אלוף הפיקוד, מפקדי האוגדות בתקופות הללו, תקופות מאוד טעונות בלחימה, אחרי ההתנתקות דרך אגב, שנשארתי בפיקוד הדרום בסך הכל 3.5 שנים, שנים סופר מורכבות, לא באמת, לחימה כמעט יומיומית, מבצעים מבית חנון ובאל התטרה, פעולות של גדודים, זאת אומרת לא כל 4-5 שנים.
איפה הדוברות באה לידי ביטוי בדברים כאלה?
היא מאוד מבצעית.
מדבררים את המבצעים.
מאוד מבצעית, קודם כל אתה נכנס לשטח, אתה נכנס למפקד האוגדה, בזמנו עם צ'יקו תמיר יצא לי להיכנס ללטטרה, עם מפקד הפיקוד אתה נכנס לשטח, אבל אתה גם עסוק מאוד עם המפקדים, אתה מאוד מעורב. תקופה מאוד מאוד עמוסה, מאוד מאוד טעונה, מלא מבצעים, אבל תקופה מדהימה מבחינה אישית. אני לא חושב שיש תפקיד כזה שאתה כדובר פיקוד שנמצא בתקופת לחימה ואתה עמוק בתוך העניינים, זה תחת התמונות, תקופות המאתגרות, המורכבות והמלמדות ביותר שהיו לי. אני לא רואה בעולם התקשורת, הדוברותי נניח, משהו שמגביל לתפקיד כזה, אחריות וזה היכולת,
ברור.
וזה לא היו ימי הוואטסאפ.
כן.
דברים שקרו, אנשים באמת לא ידעו.
לא ידעו. אפרופו דברים גדולים שקרו, אז אחד הדברים הכי גדולים שקרו בתקופת הדוברות שלך בפיקוד הדרום, זה אירוע חטיפת גלעד שליט.
אז הנה, בדיוק דוגמה לאירועים שלא ידעו. אני זוכר, אני אז גרתי במודיעין, ואני זוכר את הטלפון הראשון שאני מקבל מהמבצעים הפיקודי. תשמע, יש אירוע, זה היה לפנות בוקר. אני כבר, כשאתה מפקד, אתה רגיל לקום מהר, מהר מאוד, הגלגלים כבר עובדים. אז אתה זוכר ממש כל מילה שנאמרת לך, למרות ששנייה לפני זה התעוררת, תמונת המצב הראשונה, או הראשונית שאני מקבל, שיש אירוע שהמחבלים עדיין כנראה נמצאים בתוך הטנק, ולצערי גם מזהים גופה של אחד מחיילינו שנפלו שם, אבל תמונת המצב היא עדיין לא מדברת על חטיפת גלעד שליט, אלא מדברת על האירוע. תוך שעה, אתה תוך 2 דקות כבר מחוץ לבית, מגיע, טס לשטח, עם אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, אז דרך אגב זה היה מי שהיה היום, מי שהוא היום הרמטכ"ל, אביב כוכבי, ואתה מבין שיש פה אירוע רע, אירוע שאי אפשר להפוך אותו, אין קוסמות. כן. זה אירוע שהיו בו גם, אתה מבין מהר מאוד שהיו בו גם תקלות, ואז התפקיד שלך הופך להיות כזה שיכול לרקח, גם בשביל התדמית של צהל, גם בשביל המפקדים, גם כי באמת במשך תקופה נעשו לא מעט פעולות טובות לאורך הגבול הזה, וכי גם היו הרבה מגבלות לאחר ההתנתקות שלא נתנו את היכולת, ולצד זאת גם היו הרבה תקלות קשות. והתפקיד שלך הוא לנסות קצת לרקח, קצת להוריד, קצת להראות לעיתונאים שהיו עוד צדדים והיו עוד דברים, ובעיקר שעכשיו, לאחר החטיפה, הדברים בשליטה. ואלה היו ימים שבאמת הייתה לך הרבה סמכות כדובר פיקוד.
מה התמונה שאתה הכי זוכר מהאירוע הזה של החטיפה? משהו שככה הולך איתך מהתקופה הזאת?
אני זוכר שהגענו לשטח מאלוף הפיקוד, ואביב, אבי פלד מחט הדרומית, ועד המגד שהיה שם של הגצר הבדואי, ואני זוכר שהתמונה שהתבקשתי גם לייצר, היא אנחנו לא מתנתקים. כלומר, היה פה אירוע, זאת אומרת, לתמונה הייתה משמעות.
שמה זה אומר? אנחנו לא מתנתקים.
שהתמונה שרואים את כל המפקדים מגיעים לשטח, היא היה גם מסר שגלנט ביקש ממני אותו. זאת אומרת, זה היה לא תמונה מקרית. הוא אמר, אני רוצה שתדאג שיראו שאנחנו כולנו בשטח. שבמקרה הזה לא יהיה נתק בשרשרת, כלומר, לא תהיה הפלת אחריות מכאן ולמטה. ועם האירוע הזה נתמודד.
כן.
ונתנו לי כלים כדובר להתמודד, גם לתדרך עיתונאים. שוב, זה היו ימים שבאמת, אני חושב שהדוברות הייתה יותר מבוזרת, אולי גם לקחתי על עצמי, ואתה תקופה יותר.
לא, גם הייתה משמעות לדוברות.
אבל, ואני זוכר שישבתי עם עיתונאים חשובים אחרי, והראיתי להם מה עשינו ומה לא עשינו, ואיך נפרסנו ואיך לא נפרסנו, בהתאם לאישורים שקיבלתי, זאת אומרת, כולל, כי היה חשוב מאוד למפקדים, ואני מבין את זה לגמרי, אני רואה את זה גם בריאה אסטרטגית, לשדר, נכון, הייתה לנו תקלה, אבל הדברים פה בשליטה, וגם היו פה דברים טובים.
איך אתה מסתכל על זה היום, בתור מישהו כבר בצד השני?
אני אומר לעצמי שוואלה, עשיתי כמה מריחות לחלק מהעיתונאים.
הבנתי.
היום אני אומר וואלה קצת, תראי, היה פה אירוע קשה, אבל אני חושב שהוא נכון שהוא, אני באמת, לא כל אירוע קשה צריך להיגמר בעריפת ראשים. על זה אני מאוד שמח שלא איבדנו פה אנשים טובים. בקלות, בקלות, בקלות יכלנו פה לאבד. וזה לא שלא אין אחריות, בוודאי שיש אחריות, אבל אני חושב שבסוף צריך לבחון אנשים ולשקול להם מאזנים. ולראות מה גם היו הדברים הטובים בגזרה הזאת, ואיזה דברים נעשו טוב. ומה הפורפורציות והמידתיות של התקלה, ומה יצא לנו מההדחה.
כן.
זה לא אומר שאני לא צריך להדיח. לעתים צריך להדיח. אבל תראה, יכול להיות שעם מסקנות פיקודיות יותר קשות של גיורא איילנד, שהוא בעיניי בן אדם מבריק.
היו לנו היום, היה לנו היום רמטכ"ל אחר.
היה לנו פחות רמטכ"ל.
כן.
ואני,
הסתכלות יפה.
כן, ואני לא חושב שלא הבנו את הלקחים של אירוע גלעד שליט. ואני חושב שזה אירוע, הוא אותי לימד הרבה. האירוע בצפון אחרי זה, שבועיים אחרי זה בחטיפה, תמונת המצב כבר הייתה לצערי אחרת. זאת אומרת, הייתה כן. חטיפה, היה משבר, צהל יותר נסגר בתוך עצמו, לא ניסה לדברר החוצה את האירוע מההתחלה. אני לא אומר שזאת הסיבה, אבל תמונת המצב מההתחלה הייתה שיש ברדק.
טוב, אנחנו סיימנו. דיברנו ועוד אפשר היה לדבר יותר.
אפשר היה לדבר, בטח. תמיד אפשר יותר.
נכון, אז אנחנו נסיים בתודה רבה. ונשמע את אילי בוטנר, ניפגש בחלומות.
הנה, נתתי לך רמז להתקדם קצת, יפה.
יפה, תודה.
תודה.
אוקיי, כולם מוכנים? מתחילים.
עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים, יש פקק תפילות כבד בנתיב של השמיים, אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרא, עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה, עוד נצא שוב לטייל בבוקר של שבת, נחזיר את השקרה העבודה לאט לאט, נקום מהספה נשום את האפיר, למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר, ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה בכל הנשיקות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה, אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, רק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגגוע הוא הדבק הכי חזק. נחזור שוב לשחק, להתפרק בחיבוק, השנייה הכי קשה היא אחרי הניתוק, ושער הדמעה שלי נפתח שוב לרווחה, כי יש עוגה ויש נרות
אבל אין לי כאן אותך, או נחזור.